כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שכולים, זה ילדים יתומים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? כשאתה רואה אבא שושב שבעה על ילד, אמא שבת שבעה על ילד, מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה, בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא ואוי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים, איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם? רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים, מה הכוח שלנו? זה החרבות שלנו. כל מה שצריך לעשות, שכל אחד ואחד יקרא את גזר דין שמיים, ויבטל מעלינו את הגזרה הזאת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב טוב לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, שלמה פולק בהפקה, לביצוע טכני פנחס בינדר. אנחנו את השעה הזו רוצים לפתוח עם אייל בוצחק. שלום לך.
שלום,
ערב טוב. אתה בנו של סרן אושרי משה.
בוצחק.
כן, השם יקום דמו. אושרי משה בוצחק, מפקד צוות בחטיבת הנחל.
כן,
ספר לנו,
כן.
ספר לנו קצת עליו.
אושרי שלי, אושרי משה, בן 22 וחצי. אנחנו מקירת שמואל, קירת שמואל חיפה, שכונה דתית. אושרי היה מפקד סיירת בסיירת נחל.
בן כמה הוא? 20 ו?
22 וחצי.
22 וחצי.
הגוד, הבחור מבין שישה ילדים.
כן.
ילד מלח הארץ, הטוב באנושות. ילד שהיה כולו לבך גדול ורחב, שמכיל, מכיל ומכיל, מייצר חיבורים, מייצר ייחודים, בצורה מאוד מאוד ייחודית. והיחידות הזו הגיעה ממקומות שבהם הוא גדל, התחנך ולמד. הוא למד בישיבה תיכונית בקירת שמואל, ומיד לאחריה הוא השתלב בישיבת הסדר בתפחות, בנה את העקומה הרוחנית שלו בצורה מספיק חזקה כדי לבוא ולהגיד לאבא, אבא, אני מוותר, חותם ויתור על המשך הישיבה, אני קיבלתי את שלי, ומפה צבא, עשה את המיונים לסיירת. השתלב מהר מאוד, סיימנו עכשיו איזשהו אירוע עם צוות המסלול המקורי שלו, ושמענו סוג של זיכרון בסלון במחרות על הילד, ושמענו דברי מאלפים על הילד, כמה כוחות ויכולות חיבור שלו יצרו פאזל מושלם של חברה מתוקנת, אמיתית, ואפילו יהודית, כי זה מצחיק עם כולם, אחד אחד מהם. אנחנו יודעים כרגע גם עם רשת שהיא דתית, נכון? כל חי
ו... כן, בהחלט.
מאזינים. אז הוא עשה גם את זה, דרש להם פרשת שבוע, והם קיבלו את זה בערב בחום. גם ההכלה גדולה הוא יצר סביבם.
כן, כל דבר שאתה יודע, יוצא ממקום טוב, מלב נקי, אז הדברים האלה נשמעים, מתקבלים בדיוק, מתקבלים אותו דבר. תגיד, ראש הממשלה היום אמר בנאומו בכנסת, משפחות הנופלים אומרים לי, אסור שהבנים שלנו יפלו לשווא, המלחמה צריכה להימשך עד הסוף, יהיה המחיר אשר יהיה. אתה שותף לאמירה כזו?
לגמרי, לגמרי, אני לא שומעתי רדיו ולא, אני מות פעם שאני שומע את זה, אבל כן, הוא לא צריך את ראש הממשלה שיאמר את זה דרך לצטט משפחות חטופים. כמו שאני לא יודע אם יצא להקשיב או לא להקשיב על חלק מהספט שלי, אבל את הספה של הדברים, נגעתי בדיוק נקודה זו. עם ישראל הוא נמצא בסוג של שואה, מאז שמיני הצרט האחרון. שואה שהתרחשה לבוא עלינו ו... אומנם זו שואה גשמית, שלא היינו מכנים לה. אני אומר אומנם, כי בעולמות שלנו זו מחלשים את עולמות הרוח, ופה ממש טבחו בנו, ואנחנו מכירים את הדברים האלה מהעולמות של, 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 של יציאת מצרים, ושהמלאק בא ומזניר, נשאר בצדדים גם במלחמות, ואין, צו השעה, שוב, ראש הממשלה קיבל את זה מהחטופים, אני אומר, תמחה את זכר המלאק מתחת לשמיים, לא תשכח, ממש ברמה הזו. והבן שלי שנפל בקרב מאוד מאוד קשה, שלא הייתה ממנו, לא הייתה לו דרך להינצל מהקרב הזה, לא הוקרב על המזבח מתוך כוונה שלא יהיה לזה המשך. אם זה לא יהיה המשך, כנראה שלא תהיה תקנה למדיניות של מי שמוביל את המערכה הזו. ולכן אני שותף מלא וגם דוחף אליו על כל המשמעות שזה, כולל אגב, אני לא אסתיר את זה, כולל גם בנחי שחייל יכול לקרות משהו לגורמים אחרים שאולי מצויים שם בצורה כזו או אחרת, אם זה חטוף, כל המשמעות של זה. אנחנו צריכים לשנות את הפרדיגמה הזו.
אתה יודע, קשה לדבר עם אב שקול, בטח טרי, שעוד הכאב אפילו עוד לא נתפס בו, העובדן עדיין לא באמת מצליח עוד להתיישב בתוך ההלם, וקשה לדבר על כל מיני מושגי פוליטיקה ומחלוקות ומריבות ומלחמות אחים תוך כדי מלחמה. ואני שואל אותך, עד כמה זה משפיע? עד כמה משפיע מה שקורה בתקשורת, פרסומים למיניהם, כל מיני עמותות וארגונים וגופים שמפרסמים ועושים ו... סוג של אווירה שלא באמת תורמת עכשיו למורל בתקופה הזו, אלא לא, עושה לגמרי, קצת ההפך.
תשמע, יתרה מזו, אני יכול גם, כן, אנחנו 24-25 שעות אחרי תמינת הגופה, כיסוי הקבר, אבל הדברים האלה הם לא נחשפתי להם ב-24 שעות האחרונות, אלה גם לא בשבוע האחרון, זה דברים שרצים כמה חודשים, וכשעושים, מנסים, ומי שעושה את זה, מנסה לעשות פוליטיקה על חשבון המלחמה כדי לצבוח, כדי לדקור, כדי לנעוץ, כדי לסמן גופים, מגזרים, קהילות, ציבור כזה אחר, כזה או אחר, זה פשוט בושה וחרפה. ואני, לא יודע, גם אמרתי זה גם בהספד, זה יצא פשוט מידה מפי. אנחנו נסענו לפני שבועיים שלושה לניחום אבלים, אני ושני גבאים נוספים.
כן.
ואני בחור, אנחנו משפחה דתית, אנחנו כאן גרת שמואל, וכשם, מחנכים את הילדים לאהבת הארץ, אהבת האדם, ואנחנו, כן, מה, אני לא מתבייש, אני כיפה על הראש, ואני מתגאה עם הצד ה...
לא, לא רק לא מתבייש, אלא גאה.
לא, אני מתגאה, בדיוק, אני לא מתבייש לומר, גם הבן שלי, זה בדיוק מה שהתחלתי לומר ברשע של הדברים שלי,
כן, כן,
בדיוק מה שהוא קיבל מההורים שלו, מהבית שלו, והוא גם הצליח להשפיע על מי שצריך, בצורה של החלה מלאה. אנחנו נוסעים שם בגביש איילון, זה פעם, אני לא מגיע לאזורים האלה, כי זה אזור מחוקי, אבל נסעתי לניחום ולמצווה, ואני רואה שהוא שלט מטורף, שמראה שם פרצופים של ראשי הקואליציה, ואני אומר לעצמך, תגידו מה קורה פה, תסתכלו מה זה, הבן שלי אושרי, יושב בעזה, מסכן ומחרף את נפשו.
נסביר למאזינים שעל השלט עם הפרצופים של הפוליטיקאים מראשי הקואליציה כתוב בוזזים. זה לא כתוב להם חזק וברוך.
לא חזק וברוך ויש כוח. כתוב קואליציית המשתמטים ובוזזי
הממשלה,
בוזזי משהו כמשתמטים ובוזזים. קיצור, שני מילים מאוד מאוד קשות שמפרחות את הלב. ואני אומר, זה הבן שלי, ומחר עוד בן אחד נכנס לשם, בוא ניקח סיטואציה. אני אומר, זה לא נובן, מחר יקרה משהו ש... שיכול לגרום לצבא להגיד, בוא נהיה לי חיילים. אם הוא לא מה קורה פה, אני אתמול נקצתי בסטטיסטיקה שהיא פשוט, אני מכירה אותה כל בוקר, אני קודם פותח את הטלגרם, רואה עוד חייל, ואני עושה את המספרים ועושה את החיבורים. יוצא לי שאנחנו בסדר גודל של, שנופלים מהמגזר הדתי, סדר גודל של 40-50%, אולי 50%, ואני יושב למצל 50% האלה, נכנסים לעזה, רוצים להילחם, אבל מה שיושב להם בראש, זה השלט ההזוי הזה שכל יום עוברים שם 600,000 איש, כן, זה סוג של רשות הרבים, אנחנו מכנים את גיש האלון. ברורים כמות כזה של אנשים, כל אחד מהם אומר, אני נכנס עכשיו כדי שאני משתמד ובוזז עכשיו לעזאזל. מה זה? מה זה בוזז? את מי אתה בוזז בדיוק? את מה בזזת? זה שאני הולך לישיבת, הבן שלי הולך לישיבת הסדר, ואחר כך גם, שמשמעון, נפל בקרב, אז את מי הוא בזזת? את מה הוא בזזת? אם אנחנו נסתכל על הסטטיסטיקה, כל 40% האלה, הם כולם בוגרי ישיבות הסדר, רוב רובם. אז מה זה אומר? שעל השנה וחצי שהם עשו בצבא, הם שילמו עשרות מונים ממישהו אחר שעשה את השנתיים ושמונה, אם בכלל. וזה נורא נורא קשה, וזה לא קשור לפוליטיקה, פשוט מה שמערבים פוליטיקה, אבל זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לדרך ולחשיבה. לא יכול להיות שמישהו מזוהה כאיש תורה ומצוות, ורוצה לייצר פה זהות יהודית, כי על מה, מה תרחו בנו, השואה הזו שדיברתי עליה, כן, על מה תרחו? זה שאנחנו יהודים, וזה משנה אם הישמעאל הזה, אם אח שמו והמלאק הזה, נגע ביהודי שהוא חילוני, או דתי, או שמאל, או ימין, ממש לא רק לשהוא יהודי. התבחל יהוד, זה מראה שעומד למול העיניים. ואנחנו הוצאנו ילדים, הקהילה המגזר הדתי, שהאג'נדה שלו הוא להתחיל בישיבות הזה, ואחר כך להשתלב בצבא, נתן את אותותיו. וכל המערכות האלה שמנסות לטרפד ולנעוץ, אני כבר לא יודע אם להתייחס לזה כשנאה או כקנאה. יכול להיות שיש פשוט קנאה גדולה. כי מובילים, הם מבינים בתוך שולחם שזו הדרך, וזו הדרך שמכילה, כמו שהבן שלי, כן. הצליח להכיל ולטבוע בלבבות של החברים. וגם גם, 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 גם החיילים שלו, פשוט ככה, אני הגיע משפחה שפשוט פילחה אותי.
אין מילים, אייל, קודם כל עם ישראל כולו מנחם אתכם, אתם התחלתם עכשיו את ימי השבעה, והלב, הלב של כולם, אתה יודע, עוד שם, אנחנו רואים בכותרות שמות, אנחנו לא מכירים כל חייל, אבל אנחנו יודעים שמאחורי כל חייל יש חיים שלמים שנגדעו, עתיד שלם שנגדע, משפחה מסביב, הורים ואחים ואחיות, ולפעמים גם אלמנה ויתומים, ובטוח שתשמע, אושרי משה הוא היעלום שלכם, אבל שלשום הוא הפך להיות היעלום של כל עם ישראל. קורבן שאנחנו מתפללים שלא יהיה לשווא חליל. הוא לא לשווא, זה ודאי, כן, אבל זכה להגיע למקום כל כך גדול וגבוה. ואתם אנשים יהודים מאמינים ושומרי מצוות, בטח אתה יודע. שזו זכות שלא לא נופלת בחלקו של כל אחד. ותהיו חזקים, תלוחמו מן השמיים. עם ישראל אוהב אתכם. בשורות טובות, נדבר פה בשמחות.
תודה רבה עם ישראל, תודה רבה לכולם. תודה רבה לכם, שלום.
בשורות טובות, אייל בוצחק, אביו של אושרי משה, רק בן 22 וחצי. ואנחנו עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שלום לך.
שלום.
שאנחנו שומעים הורים שקולים אומרים די עם ההסתה הזו ודי עם הפוליטיקה תוך כדי. הוא עכשיו תיאר לנו את השלט שהוא ראה באיילון, בוזזים ואמירות כאלה. תשמע, אף אחד אבל לא עושה מנגד שום דבר. כלומר, המחנה שלא רואה בעין טובה את הדבר הזה, והוא גדול, הוא לא דווקא המחנה מהשמאל או מהימין, יושב ושותק. הוא אומר, אוקיי, זה מה שיש, זה מה יש.
תשמע, הדברים המזעזעים הללו הם לא איזושהי התפרצות ספונטנית. זה מסע מתוכנן היטב, שהתכלית שלו זה לגרור את החברה הישראלית כולה חזרה לתוך מבול השנאה והפירוד. אני חושב שחלק מהנושא זה לא לאפשר לנו לעצמנו ולכולנו להיגרר אחר המקום שאנשים הללו רוצים לגרור אותנו. וזה קיים, והשלטים האלה מזעזעים, ואני יכול להגיד לך שגם אנחנו, חברי הכנסת מהקואליציה, לרבות אני, מקבלים באופן אישי מדי יום כל מיני מסרים כאלה ואחרים, של אנחנו רוצחים ויש לנו דם על הידיים ויבוא איתנו חשבון וכולי 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 והרבה מהדברים הללו. אלו אנשים מאורגנים, אלו אנשים שפועלים בעיניי לא מאיזושהי משובה אלא מעוד פעם מקום מאורגן, ואנחנו צריכים לעלות מעל הדבר הזה ולהתרכז במה שחשוב כרגע לחברה הישראלית, וזה דווקא למצוא את ההפוך. ואני חושב שהחברה החרדית נותנת דוגמה בנושא הזה, ואיך שהיא מתנהלת ואיך שהיא מתייחסת. וזה הקו שצריך להמשיך ולדבוק בו, להתחיל להתעסק עם כל הגורמים הללו ולהעלות אותם למרכז השיח, זה ממש לשחק לידיים שלהם.
כן, אני איתך, אתה יודע, לא העלינו את זה לשיח אם לא אב שקול אומר בהלוויה של הבן שלו וסופד לבנו, אתה יודע, המשפטים האחרונים שהוא אומר לו זה כמה הדברים האלה הפריעו לו, כמה הם שברו אותו, ואתה יודע, אם זה מגיע עד לשם, אז אולי אנחנו צריכים לעשות משהו ולא לומר רק בוא לא ניתן לי לזה במה. אבל בסדר, אולי באמת אין הרבה מה לעשות, אז עדיף כבר לא לתת לזה במה.
כרגע אנחנו נלחמים, כרגע מדי יום, מדי יום אנחנו מתבשרים על מתים נוספים שנתנו את חייהם בשביל כולנו. אי אפשר תוך כדי תהליך.
ברור, כן, אני מבין, כן.
אבל אחרי זה ברור לחלוטין שאנחנו נצטרך לפעול גם מול הגורמים הבזויים הללו, זה ברור לחלוטין.
יש, אני שומע ויכוחים גם בתוך הקואליציה, בתוך הליכוד אפילו, אתמול עם ניר ברקת ולפני זה גם סביב התקציב, כל פעם יש את העניין שלו, ותוך כדי שמדברים על מלחמה, אתה קורא לזה למשל ויכוחים ענייניים, או שגם זה דבר שיגיע היום ונצטרך לטפל בו, כמו כלשונך?
תשמע, אני חושב שהדבר האחרון שעליו דיברו, אתה יודע, תקציב זה נושא אחד שאתה יודע, הוא רגיל שיהיה סביבו ויכוחים, והולך להגיע עכשיו תקציב 2024 שהוא הולך להיות נושא להרבה ויכוחים, ואני מניח שהם יהיו ויכוחים ענייניים על איזשהו סדר עדיפויות כזה או אחר, וכל עוד זה יהיה במקום הזה זה בסדר. אבל כשבא שר בכיר בממשלה אתמול ביום הנורא והיום הזה שאנחנו מתבשרים על 14 חיילים הרוגים, ובא ואומר משפט שאפשר ממנו להבין כאילו יש מישהו שלא נותן את ההגנה המקסימלית לחיילים בשטח ושולח אותם למשימות מסוכנות מדי בגלל כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים, זה הדבר היום ונורא. איך אמורה להגיב אם שכולה, איך אמור להגיב אב שהיקיר שלו נמצא עכשיו במילואים או בצבא ובעזה ושומע את הדברים הללו. זה הרי דבר מזעזע. עכשיו, אם יש ממש בדברים הללו, צריך לחשוף אותם, צריך להראות על מה מדברים בדיוק, ואז אני הייתי מתייצב לצידו ונלחם בדבר הזה עד כדי הפעלת הממשלה, כי ממשלה שלא עושה שיקול נכון בנושא של חיילי צה"ל, אין לה זכות קיום. אבל מכיוון שאני כחבר ועדת חוץ וביטחון יודע בוודאות שבדברים הללו חסרי שחר, מכיוון שאני לא מעלה על דעתי, מעבר למה שאמרו לאנשי הצבא, מי מסכן אתך אלינו לדעת אותה דבר? ראש הממשלה, גדי אייזנקוט ששקל את בנו לפני שבועיים, הוא זה שסכן עכשיו את חיילי צה"ל? זה הרי דברים שהם... אני באמת, אני נסער אמיתי, כי כל פעם...
אתה יודע מה עצוב? שעל זה אנחנו מדברים. אנחנו במלחמה, אנשים יושבים שבעה, חיילים מסכנים את חייהם בדקות אלה, ועל מה אנחנו מדברים? על זה.
נכון. אז הדבר הזה חייבים לחדול, ואני אומר לך יותר מזה, מי שיחשוב שהוא יכול לעשות את התרגילים הללו בעת הזאת, אני בטוח ב-200% שעם ישראל, שהציבור הישראלי ידע לבוא איתו חשבון מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אם הוא חושב שאפשר דרך זה להשיג איזשהו הישג פוליטי או איזשהו למצב את עצמו כאיזשהו משהו, ישיג בדיוק ההפך. ולכן באמת שומה עלינו לנהוג באחריות בעת הזאת, שומה עלינו לנהוג בכפפות של משי בהתבטאויות שלנו, לחשוב אלף פעם על, 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 על כל אחד שיש שם בבית וחייו אינם חיים. החיילים בצבא כל יום, כל בוקר, הותר לפרסום, הותר לפרסום. אנחנו חייבים לשנות את הדפוס התנהגות הזו. מה שהיה נכון ומקובל בפוליטיקה הישראלית עד השישי לאוקטובר לא יכול להיות
נגמר
כאן והלאה. חייבים לשנות את זה.
הדברים בהחלט ברורים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
בשורות טובות לכולנו.
שלום לאריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים.
שלום וברכה, ערב טוב אבי.
ערב טוב. אנחנו בתקופה לא פשוטה, וכשאנחנו מדברים על בחירות לרשויות המקומיות, חמש דקות אחרי שסיימנו שיחה עם אב שקול, אתה יודע, נשמע כאילו יש פה איזה שתי מדינות.
נכון, אבל קודם כל נכון, תשובה היא נכון. אני כרגע יצאתי מישיבת ועדת הכספים של עיריית ירושלים, מדברים על תקציב לשנה הקרובה, ואני מסתכל תוך כדי הישיבה, אני מסתכל מסביב, ואתה קולט שבאמת יש פה כאילו שתי מדינות של שחיות, או שתי עיריות שחיות פה, שתי סוגי תושבים שחיים בעיר הזו. מדברים פה כאילו הכל, כאילו אין פה מלחמה, ומצד שני יש פה אנשים. אני במקרה הייתי פנוי היום, והיה לי יום חופש מהמילואים, התחלתי להגיע לוועדה הזו, ויש לעומת האנשים החיים שלהם מתנהלים כשגרה, ואני אומר שלא צריך להתנהל כשגרה. אם לא נתנהל כשגרה, זה ניצחון לטרור. אבל עדיין יש פה אנשים ש מעורבים במלחמה, בין אם זה פצועים, בין אם זה הרוגים, בין אם זה מעורבים במילואים, והחיים שלהם אחרים לגמרי, ואני נמנע עליהם, ואני מסתכל על אנשים שמולי, ואני כאילו קלטתי, כאילו יש פה שתי עולמות, פשוט שתי עולמות שחיים במקביל תחת אותה עירייה. ככה גם מי שחושב לעשות בחירות בזמן מלחמה, לצערי.
בכל זאת, אני שואל אותך עכשיו כנציג ציבור בעירייה. האם הכל מתפקד? האם טענות של חלק מהרשויות שאי אפשר למנות בכירים, שוועדות לא מתכנסות, אין הקצאות, אין העברת תקציבים, כי אנחנו בערב בחירות, אז יש הרבה דברים מוקפאים, חצי שנה לפני הבחירות, שלושה חודשים לפני הבחירות, ועכשיו זה שלושה חודשים האלה הופכים להיות חצי שנה בפני עצמם. הטענה נכונה?
עובדתית היא שהיא לא נכונה, הנה, עיריות מתקיימות, חוגים מתקיימים, לימודים מתקיימים, השעות לתלמידים, הכל פועל, יש ניקיון, מפתחים את העיר, בונים את העיר, משחקי כדורגל חזרו בשבת האחרונה, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אז עובדתית היא שהעיריות יכולות לעבוד. לעומת החשש של אותם אנשים, במקרה לא במקרה זה רק ראשי ערים, בעיקר ראשי ערים, שכביכול אם לא נקיים בחירות אז הניהול לא יהיה טוב של העיריות, לעומת זה יש משהו אחר בצד השני של המאזניים, וזה שהתקיימו בחירות לא דמוקרטיות. כלומר, יבחרו פה מועצות לרשויות מקומיות של שההליך הדמוקרטי הזה הוא לא יהיה בעצם שוויוני, כי יש פה ציבור גדול שנמצא במילואים וסביבו כל המשפחות שלו, המשפחות שלה, אותם מגויסים, מעורבים במלחמה, כמו שאמרתי, גם פצועים. בירושלים, רק צריך להבין, הציבור צריך להבין, בירושלים יש למעלה מ-12,000 מילואימניקים. 12,000 בני זוג, בנות זוג, ילדים, הורים של המילואים, ומצפים שהם יתנהגו כרגיל וילכו לבחירות. זה לא יקרה, הבחירות לא יתקיימו בצורה נורמלית, ואם אנחנו נקיים בחירות בזמן מלחמה, תהיה פה תוצאה של בחירות שלא משקפת את המציאות של העיר הזו. ואז יהיה לנו פה 5 שנים של מועצת עיר, וכמו בירושלים זה בערים אחרות גם, בוא נחשוב על העיר אקו, עיר מעורבת, או לוד ורמלה, נצרת, נצרת עילית. תחשוב מה יקרה שם, יהיו פה 5 שנים מועצות של רשויות, שבכלל לא משקפות נאמנה את הציבור של אותן רשויות, ולכן אולי התנאים הם לא אופטימליים לראשי ערים לנהל את העיר, כי אנחנו לפני בחירות ויש כל מיני אילוצים או הגבלות, אבל לעומת זאת, אם אנחנו נקיים בחירות לא דמוקרטיות ולא שוויוניות, התוצאה היא הרבה יותר חמורה.
טוב, יש היגיון בדברים. אני שומע שגם, אתה יודע, התומכים הגדולים ביותר לקיים בחירות כאן, הרגע ועכשיו, קצת נסוגים מהעמדה הזו, ונראה מה יהיה ביום ראשון, יהיה גם דיון בישיבת הממשלה, אם בכלל יעסקו בזה, אבל נראה.
ביום רביעי יש לנו, ביום רביעי יש לנו דיון בבית משפט העליון, בבג"ץ, עתירה שהגשנו. אני חבל מאוד שבג"ץ צריך להתערב בזה, אבל אולי לא נצטרך אפילו להגיע לדיון הזה של יום ראשון בכנסת.
אוקיי, נמתין לבאות. אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה.
תודה רבה לכם, בשורות טובות.
ערב טוב, אנחנו עם כתבנו בכנסת מוטי אלפרין, שלום.
ערב טוב.
אתמול בישיבת הממשלה משתתף אלוף אליעזר טולדנו, ומשם גם כל מיני הדלפות. מה קרה שם?
כן, אז למעשה אלוף אליעזר טולדנו מגיע אתמול לישיבת הממשלה, במטרה בכלל לתת סקירה ביטחונית לשרים, להתקן אותם מה קורה במלחמה בעזה. אבל כשטולדנו מסיים את הדברים שלו, הוא בוחר לתת נזיפה חריפה מאוד לשרים, שרים מעידים שהם לא זוכרים נזיפה כזאת מצד גורם צבאי שהוא לא הרמטכ"ל, שנזיפה בשרים. הוא אומר להם את המילים הבאות: אנחנו משקיעים במודיעין מול ארגוני הטרור, אבל בסוף מה שקורה זה שחמאס קורא הכל בעיתונים. זאת אומרת, הולדנו מתייחס להדלפות מהקבינט הסגור, הוא אומר להם, כל הדלפה שאתם מוצאים משם, כל סקירה ביטחונית שאני נותן לכם ואתם ממהרים לספר אותה, זה פוגע בביטחון המדינה. עכשיו צריך להגיד, העונש על הדלפה מישיבת קבינט סגורה, למעשה פגיעה בביטחון המדינה. טולדנו עצמו לא מציין שם מה העונש הזה, אבל מזכיר הממשלה יוסי פוקס, הוא בהמשך מזכיר לשרים שמדובר בעונש מאסר, ויש מתלווה לזה גם עונש פלילי כמובן, ופוקס מצייץ גם בהמשך בפומבי, שכל מי שידליף מישיבת הקבינט, הממשלה תדאג לגלות מי זה, וכמובן שיקבל את העונש הראוי לו. עכשיו, פוקס, מזכיר הממשלה, נשאל מדוע הממשלה לא מקדמת את חוק הפוליגרף. כזכור, ראש הממשלה נתניהו עצמו העלה את הרעיון הזה שיעשו חוק פוליגרף, וכל שר יצטרך לתת תשובות האם הוא זה שהגליף מהקבינט. זה עלה, אבל בסוף נתניהו לא קידם את זה. אז כשפוקס נשאל בנושא, הוא דווקא טען שהממשלה מקדמת, יש כל מיני בעיות משפטיות. בכל מקרה, גם חוק הפוליגרף יקודם, וגם הדרג הצבאי עצמו אומר, גם בלי חוק פוליגרף, תזכרו שכשאתם מדליפים ישיבת קבינט, בסוף אתם יכולים לפגוע בביטחון המדינה.
מוטי אלפרין, תודה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם רב סרן במילואים יהודה אדלר, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, ותאר לנו קצת ככה איך זה נראה מקרוב. בוא נכניס את המאזינים לתודה, לכמה זוויות של שדה הקרב.
שדה הקרב זה דבר מורכב. יש את השלב שבו הולכים למקום שאליו הוא שדה הקרב. זה מלווה בהמון מתח, פחד. יש את הרגע שבו אתה מגיע לשדה הקרב, ואז זה זמן שהוא בלי מחשבה, זה זמן שעושים, ואתה רואה את עזה פרושה לפניך עם ההרס שיש שם כבר עוד לפני שהגענו לשם, ואתה עם עיניים פתוחות בכל רגע נתון מחפש את הסכנה שיכולה להגיע. מקווה שהיא לא תגיע, מקווה שתפגוש את אתה תראה את הסכנה לפני שה המחבלים רואים אותך, ואתה ערוך ומוכן בכל רגע להגיב.
כן. אתם נכנסתם בין הראשונים לעזה, וגם כל העבודה עם הארטילריה, שזה גם כן סיפור מאוד מאוד מורכב, שיש הרבה כוחות בפנים, והמקום קטן וצפוף, הרבה מאוד תקשורת שצריכה להיות נכונה ומדויקת. אתה רוצה רגע לספר לנו על הימים הראשונים, לפני שנדבר גם על האירוע האחרון?
אני עושה מילואים כבר למעלה מ-20 שנה. ואני, מהשנה הראשונה שאני עושה מילואים, נמצא איתי מישהו, חבר נוסף, שעוד ביקרנו מהשירות הסדיר שלנו, ובחמש שנים האחרונות אנחנו מבצעים את אותו תפקיד. הוא יושב מאחורה ואני עם הכוחות מקדימה. ולהיות אנחנו מכירים המון המון שנים ביחד, אני שומך עליו במעט אחוזים. ולכן, כמו שאמרת, שהארטילריה שהיא צריכה להיות...
נסביר למאזינים, אחורה ובתוך הקרב, זה פשוט תיאום מלא בין ארטילריה שנמצאת יחסית מרחק של 2, 3, 5 קילומטר מאזור הלחימה, ואתה צריך לתת נונצדיק מאוד מאוד מדויק, הוא צריך לכוון את זה מדויק, את הארטילריה, לראות בזמן הנכון, ולפעמים אי תיאום, אי הבנה קלה, אתה יודע, לא הבין בדיוק מה, מתי ואיך, יכול להיגמר באסון.
נכון, ולכן אנחנו לוקחים את הטווחי בטיחות שיש לנו, אני לא אפרט בדיוק מה עם הטווחי בטיחות.
ברור.
אבל יש לנו טווחי בטיחות שאנחנו...
אז לכם אתה אומר יש תקשורת טובה כבר הרבה מאוד שנים.
ולכן יש לנו תקשורת טובה, ואני יודע ונשמוך עליו, שברגע שאני אומר, תשמע, אני רוצה שתפגע כאן, הוא יפגע שם, והוא יירה רק לשם ולא קרוב יותר ולא רחוק יותר. ואני גם יודע שכשהוא, מה שהוא אומר, אני יודע בדיוק למה הוא מתכוון, ואני יודע להגיד ללקוחות, רגע, חבר'ה, תתרחקו או אפשר להתקדם. וזה התפקיד שלי בשטח.
כן. מי מקבל החלטה, אתה יודע, להוריד מבנה, להביא אש ארטילרית, אפילו גם מהאוויר, להוריד בית? אנחנו רואים כל מיני סרטונים שדובר צהל מוציא על קרבות לפעמים פנים מול פנים, על מחבלים שיוצאים מכל מיני חורבות של בתים ועם RPG ופוגעים בכל מי שרק אפשר. ואתה שואל את עצמך מהעורף, זה מאוד קל, אתה יודע, לשבת ביציע ולשאול שאלות, אבל בכל זאת אני מנסה, מי אחראי או מי נותן את הפקודה, בבית הזה יש מחבל בקומה השלישית, במקום להעלות כוחות לקומה שלישית, להסתכן בעשרות פתחים ממולכדים, פירים של מנהרות שיכולים לצוץ בכל רגע, אפשר פשוט להתרחק ולמחוק את הבית הזה. מי עושה את השיקול דעת?
קודם כל,
יש,
כל מה שתארת, הרבה מאוד מורכבות. זאת אומרת, אתה מדבר על מישהו שניטל קרוב, כבר, אני רק אגיד, זאת אומרת, אם אתה 5 מטר מהבית, אנחנו לא נביא ארטילריה, כי ארטילריה תפגע גם על הכוחות שנמצאים. זאת אומרת, יש מגבלות, והמגבלות האלה מקלות על ההחלטה. ולכן זה מאוד מאוד תלוי, באופן כללי זה תלוי במרחק ותלוי במפקד בשטח. יש דברים שהם ברמת מגד, יש דברים שהם ברמת מנפי, ויש דברים שהם ברמת החייל שהוא נמצא שם. אני שוב, אני לא רוצה להיכנס לתירות בדיוק מי מחליט מה, זה מאוד מאוד תלוי בקרבה ובסכנה. ככל שהסכנה גדולה יותר, החופש להחליט הוא גדול יותר. זה ככה, ככה מגדול. יש דברים שאני מחליט עליהם כשאנחנו מתכננים את הקרב, יש דברים שאני מתכנן וצריכים אישור, של מגד לצורך העניין, אבל אני אומר באופן כללי, ברגע שאנחנו יודעים שיש סכנה, יש החלטה שמטפלים בזה. כל אחד ברמה שלו ובצורה שבו אנחנו יכולים לתקל בזה.
טוב, אתה יודע, לסיום, אין איזה צעד שובר שוויון במלחמה. אנחנו לא נמצאים בששת הימים, ופתאום הכותל בידינו, הר הבית בידינו, והתרגשות ושמחה בכל המדינה. זה מלחמה איטית, יומיומית, יום ולילה, התקדמות של עוד רחוב, עוד חצי רחוב, עוד אזור. אתם בשטח מרגישים שהעסק לקראת הכרעה, יש איזושהי תחושה, אתה יודע, אנחנו רק בהתחלה, אנחנו באמצע, אנחנו לקראת הסוף. מה אתה מרגיש?
אני רוצה להגיד, דווקא זה אולי אחד מהקשיים של חייל ממוצע, שאין לך מושג איפה נמצא הצבא הגדול.
אתה חלק אחד מתוך פאזל גדול.
בדיוק, זה אומרים ממש לבטל את עצמך כחלק מעם ישראל הגדול. אתה החייל הקטן, או אתה יודע, אולי אתה סגן אלוף, אתה מפקד טריטור.
כן, אבל הקטן לא ברמה האישית, הקטן בתוך פרט, בתוך מכלול.
אתה פרט מכלל עם ישראל. ומצד אחד זה קשה, זאת אומרת, לא לדעת רגע מה קורה עכשיו, אולי כבר תפסו את איכי סינואר מה...
בצד השני, ואתה אפילו לא יודע.
נכון, אתה לא יודע.
טוב, משימה לא פשוטה, תהיו חזקים, עם ישראל איתכם, בכל רגע ושנייה מתפללים, מחזקים אתכם. אפשר ממלואים יהודה אדלר, תודה רבה.
תודה רבה.
בשורות טובות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לשלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, שיהיו בשורות טובות, להתראות. עורך ומגיש שלמה ריזל.
אוניברסיטת הרווארד האמריקנית הנחשבת מהטובות בעולם שרה בשבוע האחרון אחרי שנודע כי נשיאת האוניברסיטה קלודין ג'יי הפרה את הנהלים בעבודת הדוקטורט שלה, כאשר המחקר שעשתה מבוסס על מקורות מהם גנבה את הדוקטורט, וזאת מבלי שתציין זאת. לא היינו מספרים לכם על מה שקרה באוניברסיטה האמריקנית, אם לא הקשר לישראל. אז אותה גיי הרישה את ארצות הברית אחרי שתמכה באנטישמיות באוניברסיטה שלה, וכשנשאלה בשימוע בסנאט, האם קריאות לרצח יהודים באוניברסיטה נחשבים להפרה של קוד ההתנהגות של המוסד, היא סירבה לענות על כך. ברור לכולם שאם השאלה הייתה נסובה על רצח שחורים או מוסלמים, היא הייתה יוצאת נגד התופעה בחריפות, אבל דמם של היהודים באוניברסיטאות האמריקניות הפך מזמן לשקוף. הנה קטע מהשימוע שנערך לה.
Dr. Gay, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules on bullying and harassment?
The rules around bullying and harassment are quite specific, and if the context in which that language is used amounts to bullying and harassment, then we take action against it.
Can you say yes to that question of does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules on bullying and harassment?
Calling for the genocide of Jews is anti-Semitic.
So yes.
And that is anti-Semitic speech, and as I have said,
and it's a yes.
When speech crosses into conduct.
And it's a yes.
אבל ועוד, הרווארד מגבה בינתיים את הנשיאה שלה, מי ששילמה על תשובות דומות ונוראיות בשימוע הזה, היא נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה הנחשבת, הגברת ליז מגיל. מגיל פרסמה הודעת עברה מגומגמת לאחר מכן, אבל זה היה מאוחר מדי, ואחרי שתרומות בשווי עשרות או אף מאות מיליוני דולרים מצד תורמים יהודים עמידים נעצרו ולא הועברו לאוניברסיטה, הנהלה שם הראתה לה את הדלת החוצה. הנה כאן סרטון ההתנצלות שלה, שבו היא אומרת, באותו רגע שנשאלתי את השאלה הייתי מרוכזת במדיניות ארוכת השנים של האוניברסיטה שלנו, לפיה אמירה לבדה הנה ברת עונשין, אבל הייתי צריכה להיות ממוקדת בכך שקריאה לרצח עם של יהודים היא קריאה לאלימות הנורא ביותר שבני אדם יכולים לבצע.
Yesterday's congressional hearing on anti-Semitism, when I was asked if a call for the genocide of Jewish people on our campus would violate our policies. In that moment I was focused on our university's long-standing policies aligned with the US Constitution, which say that speech alone is not punishable. I was not focused on, but I should have been.
ועוד בהקשר זה, הסנאטורית ידידת ישראל והיהודים, אליס סטפניק, שאחרי את השימוע, הלכה צעד אחד קדימה כדי לדבר בפני חבר בית הנבחרים, ולהציג להם החלטה דו-מפלגתית, כלומר, הן של חברה המפלגה הרפובליקנית, והן של זו הדמוקרטית, שמגנה את ראשי האוניברסיטאות הגדולות על תמיכתם באנטישמיות, וקוראת להתפטרותם המיידית. לדבריה, זהו רק הצעד הראשון בהשרשת רקבון האנטישמיות בקמפוסים ובאוניברסיטאות.
For chairing last week's important hearing. There is a reason that last week's hearing, the university presidents of Harvard, Penn, and MIT made history as the most watched congressional testimony in history with over 1 billion views. And that's because their testimony was the most morally bankrupt testimony in the history of the United States Congress. When asked the very specific question, does calling for the genocide of Jews violate your code of conduct on bullying and harassment? The world watched and the world heard their answers in horror.
אנחנו עדיין בארצות הברית והמאבק האדיר על ליבם של אמריקנים סביב המלחמה בישראל, ובקטע הזה נשמעת המתמודדת הרפובליקנית בפריימריז לנשיאות ניקי היילי אומרת דברים נחרצים על זכותה של ישראל להגן על עצמה. היילי, לשעבר שגרירת ארצות הברית באום ואחת מידידות ישראל בארצות הברית הגדולות בכל הזמנים, מתמודדת ראש בראש מול הנשיא לשעבר טראמפ, וסיכוייה הולכים וגוברים. ככל הנראה בסופו של דבר הוא ינצח אותה, אבל תמיד אפשר לצפות לדברים מפתיעים באמצע הדרך. כך או כך, בעוד טראמפ מדבר בעדנו לעתים רחוקות, וגם זאת כדי לסחוף מצביעים, ניקי היילי ידידת ישראל אמיתית. כאן היא אומרת במענה לשאלה לאן ערביי עזה יכולים ללכת, תמיד אמרתי שהם צריכים לעבור את מעבר רפיח ומצרים צריכה לקחת אותם, אבל צריך גם שילכו למדינות תומכות חמאס כמו קטר, איראן וטורקיה, ואם מצרים לא פותחת להם את הגבול, זה בגלל שהיא לא יודעת מי מהם טרוריסט ומי לא, אז מה לנו שנדון את ישראל?
Where should the Palestinians go? Well, you know, they should be going through the Rafah gate and Egypt take them. But I've always said that, you know, what you should have is they should go to pro-Hamas countries. Qatar, Iran. You know, if you send them there, Turkey, those are pro-Hamas countries. That's where they should go.
But they're on the run for their lives, taking whatever they can, their kids in tow. They're not able to get into Egypt. How are you supposed to even make it to Qatar at this point?
Isn't that telling that Egypt won't take them? Why won't Egypt take them? Because they don't trust which ones are terrorists and which ones aren't. It's a sad state of affairs. But at the reality of that evil...
וכאן ניתן לשמוע את מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה הבינלאומית אינטל אומר בראיון בינלאומי, הישראלים הם העובדים העמידים והנחושים בעולם. עובדים שלנו נרצחו ונחטפו. רבים העובדים במילואים... אבל בכל זאת, הסניף שלנו בישראל לא הפסיק לעבוד אפילו יום אחד, ולא קשה אפילו במשימה אחת.
The Israeli people are the most resilient people on earth. They have not missed a single wafer commitment or product commitment despite the conflict.
Seriously?
That's why we believe so deeply in them. We're there for almost 50 years. We were the first company to start the tech nation there. I was just on the phone yesterday with Isaac Herzog, the president of the country. This is a resilient people. We will support them. We believe so deeply in what they've done, but we're also supporting the humanitarian efforts across the region as well. We pray for peace to come quickly, you know, to the region and a more permanent solution, because this isn't a new problem.
הנה קטע מאיטליה. בשבועות האחרונים סיפרנו לכם על התוארות בארץ המגרת מפני השתלטות המאגרים המוסלמים, והנה מסר ברור שאיטליה מעבירה להם. בעיר מון פלקונה נסגרו שני מסגדים. ראש העיר נשמעת אומרת כאן, האסלאם הקיצוני הוא סכנה עצומה לערים שלנו, לתרבות ולחופש שלנו. בעיר שלנו, כך לדבריה, ישנם כ-30 אלף תושבים, אבל מתוכם 9,000 מאגרים מוסלמים, רק 1,700 מהם עובדים, והשאר נתמכים על ידי המיסים של כולנו.
Islamismo più integralista che oggi è un pericolo enorme per le nostre città, per i nostri territori, per la nostra storia, per la nostra cultura e per la nostra libertà. E noi ogni giorno lo vediamo in ogni via, in ogni scuola. Lo vediamo camminando per le nostre strade. Si manifesta in maniera evidente, si manifesta.
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד. תהיו שלום ובשורות טובות.